טוב, אז אנחנו היום עוברים לנושא שאולי נראה במבט ראשון כאילו מובלעת, שהוא לא מענייני הזימון, אבל כן נצטרך לתת את הדעת מה הוא עושה כאן, במיוחד שמיד נראה איפה הנושא הזה נמצא בספרות התנאים וגם בתלמודה של ארץ ישראל. מה הנושא? אנחנו למדנו בזמן האחרון פה את נושא ברכת הטוב האמיתי. התחלנו, עוד יש מה להוסיף. וראינו שמסגרת הרצון של המוראים לתאר את מבנה ברכת המזון ולשכנע אותנו שהטוב האמיתי הוא לא אורגנית חלק מברכת המזון. אני רוצה רק לחדד את ההגדרה שהגענו אליה בשיעור הקודם, שברכת המזון בעצם מורכבת משלוש ברכות, ואחרי זה מברכים ברכה עצמאית שנקראת הטוב האמיתי. הטוב האמיתי מברכים בכל מיני הזדמנויות. נצטרך, כשנרצה, ונגיע, כשנעסק יותר בנוסח של ברכת המזון, לשאול, להבין את זה, צריך לבדוק את כל המקורות בפרק 9, שם הטוב האמיתי נמצא במשנה, ולראות באמת באילו נסיבות מתחייבת הברכה הזאת, ורק הזה להבין, למה אחרי אוכל זה מתחייב? ובעצם המשמעות של האמירה של הטוב האמיתי דרבנן, הוא לא לומר, זה חלק מברכת המזון רק שהוא דרבנן. זה נראה יותר בסוגיה, זה דרך לומר שהוא לא חלק מברכת המזון. אלא בעצם אנחנו עושים שני טקסי ברכה אחרי אוכל. אחד הוא ברכת המזון, השני הוא ברכת הטוב האמיתי. ולעומת זאת, למען דאמר הטוב האמיתי דאורייתא, הכוונה לא רק שהמקור דאורייתא, אלא שהוא חלק מברכת המזון. עכשיו, אז זו המסגרת, אז מה הייתה אחת מההוכחות של הגמרא? הגמרא הביאה ברייתא. והברייתא הזאת נמצאת כאן, ויש לה מקבילה, אתם רואים מיד במסורת הש"ס, בפסחים קוף ד', שלמדוע של דבר הברייתא הזאת נראית מאוד מאוד משונה, אני חייב להגיד. תראו את המבנה. כל הברכות כולן פותח בהן בברוך, וחותם בהן בברוך. יש פה כלל, כאילו, מתארים לנו כאן, איך עולם הברכות, יש לו תבניות מוצקות וברורות, אבל אז מה כותבים לך? חוץ, אבל יש יוצאים מן הכלל, בוא נראה מה הם. חוץ מברכת הפירות, אני שמח על הלשון הזאת כמוצא שולל רב, כי מה ניסיתי לשכנע את מי שמשתתף בשיעורון הראשון, שניסיתי לשכנע שאין ברכות עניינים בעולם של חז"ל. יש פרק כיצד לבחין על הפירות, הוא פרק של ברכת הפירות, אז הנה, הביטוי מופיע פה, ברכת הפירות. אז יוצא מן הכלל אחד הוא כל העולם של פרק ו', ברכת המצוות זה בספרות חז"ל אין לה חטיבה ברורה, צריך לדעת את זה. במשניות אין לזה חטיבה ברורה שמתארת ברכת המצוות. מיד אני אסביר גם מה משמעות התופעה הזאת, אבל היא בעיקר נמצאת בתוספתא בסוף ברכות. זו עוד חטיבה רצינית מאוד של ברכת המצוות. ברכה סמוכה לחברתה זה במילים מאוד פשוטות כוללת אולי את כל עולם של 18 שהוא ברובו הגדול כידוע לא פותח וברוך. זה המון ברכות, בוא נהיה גלויי לב. ועוד איזה אחד שהוא כאילו והוא ניצב לכאורה בבדידות מזרת, כי שלושת הקודמים מתארים קטגוריות של ברכות, קבוצות. קבוצה אחת ברכת הפירות, קבוצה שנייה ברכת המצוות, שלישי ברכה סמוכה לחברתה, ברכה האחרונה שבקריאת שמע זה כאילו ברכה שעומדת בבדידות מזרת, היא לא מייצגת שום קטגוריה, זה שם של ברכה. יפה, אז בוא מיד נראה, יש איזה דיון בראשונים, אנחנו מיד נראה, אבל בגדול, הברייתא הזאת, כבר מבט ראשון קצת מוזרה, מצד אחד היא נסה להציג, יש תבנית של ברכות, מצד שני, תראו כמה יוצאים מן הכלל יש, זה לא... חוץ מ-almost everybody, כן? לא, זה כאילו, זה, יש פה משהו שנראה מוזר, כן? עכשיו, ממשיכים, יש מן שפותח בהם בברוך, כלומר, היוצאים מן הכלל שציינו, חלק פותחים בברוך, הכוונה, ברכת הפירות וברכת המצוות, ואין חותם בברוך. יש מן שחותם בהם בברוך, ואין פותח בברוך, שזה הברכה הסמוכה לחברתה. ואז מוסיפים ואומרים, והטוב האמיתי פותח בברוך ואין חותם בברוך, כן? סליחה, זה גם ברכה האחרונה בקריאת שמע, אז אמירה לטוב האמיתי. כלומר, בעצם, מה לכאורה היה יותר נכון להגיד? אם אני הייתי מנסח את זה, מה הייתי אומר? למדוע שדבר, עולם הברכות הוא עולם מגוון, יש כמה מודלים יש, מודל כזה, מודל כזה, מודל כזה. הברייתא הזאת לא רוצה להתנסח ככה. הברייתא הזאת מתנסחת, מה? יש מודלים, אם יוצאים מן הכלל, כן? אבל עם כמות גדולה מאוד. למה זה נמצא פה בפרק שביעי? זה ברור, זה לא רק כדי להוכיח שהטוב האמיתי בדאורייתא. אחד מהדברים שנורא מעסיקים אותנו פה כל הזמן הוא שברכת המזון זו חטיבה של ברכות. אני מנסה קצת להבין את כל הסיפור הזה שאנחנו התעסקנו בו קצת בשני השיעורים האחרונים. שלוש ברכות, ארבע ברכות, הקשר בין ברכת הזימון לבין ברכת המזון שעסקנו בו מכל מיני היבטים, הם צריכים להיות יחד, אפשר להפריד ביניהם, צריך דווקא לברכה הראשונה לחבר, צריך לחבר כולה. פה זה כאילו דוגמה מובהקת של מצד אחד חטיבת ברכות, מצד שני חטיבת ברכות שיש לה בפירוש אפשר להפריט עקרונות לפעמים. לכן כאילו ההתעסקות והשאלה של המודל, פה בעצם זה מקום קלאסי לעסוק בברכה הסמוכה לחברתה. לכן זה מובה כאן, אבל צריך לדעת שספרות התנאים, מקום הדיון המרכזי בשאלה הזאת הוא בפרק ראשון, לא בפרק שביעי, מול חטיבת ברכות אחרת לגמרי, שהיא ברכות קריאת שמע. שם גם יש חטיבה, ושם גם יש טרמינולוגיה קצת שונה, שזה בתוספת אפשר לראות איך הביאו שתי הטרמינולוגיות, וזה נמצא קצת בלבול סביב השאלת היחס ביניהם. הכוונה המשנה בדף י' א', שם המשנה אומרת, תעלת את ברכות קריאת שמע, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערך מברך שתיים לפניה או שתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, לחתום אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום אינו רשאי לחתום, וזיקה למשנה הזאת שלא מזכירה בכלל את העניין של היא כן מזכירה חותם, סליחה. מזכירה לחתום, כלומר, חלק ממה שמפיע אצלנו מופיע גם במשנה הזאת. פה יש תוספת הענקית שעוסקת בזה. פה הירושלמי בחר לדון בנושא הזה. במקורות ארץ ישראל דנים בזה פה. והאמת היא שכשרק מקשיבים למשנה או משווים אותה לברייתא שלמדנו בבבלי, זה פשוט מנגינה אחרת לגמרי. כי איך המשנה אומרת? עוד לפני שהם פענחים אותה. אחת ארוכה ואחת קצרה. מהי השפה? יש מודל כזה ומודל אחר. מה כן אומרים לך? אל תבלבל בין המודלים. במקום להגיד, יש כלל, אני יוצא מן הכלל, אומרים לך, יש שני מודלים, תקפיד שכל אחד יהיה לפי המודל ששם שיבצו אותו. אז מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. בסופו של דבר יהיה דיון גדול בראשונים, האם יש קשר בין הקצר והארוך לבין השאלה אם הוא פותח בברוך וחותם בברוך, כן? זו מחלוק גדולה מאוד בין הראשונים, מה מאפיין ארוך וקצר? האם ארוך וקצר הכוונה short long, זה פשוט בכמה מילים אתה אומר, או האם ארוך וקצר הכוונה פותח לברוך וחותם לברוך זה ארוך, יש לו מבנה כפול, לעומת קצר שרש רק ברוך אחד. דיון ענק בראשוני, אבל עוד לפני כן, יש פה ממש ניגון שונה, ניגון שמתאר תבנית, אם יוצאים מן הכלל, ניגון שאומר מודולרי. יש מודל כזה, מודל כזה, שאני יכול לספר לכם שכל התחום הזה של ברכות, מה אתה אומר?
האם חייבים לומר שהם באמת יוצאים מן הכלל, או יש להם שוני קצת שבתוך הכלל?
אני שואל אותך, איך זה מוצג לפי האוזן המוזיקלית שלך, כשאתה שומע כל הברכות, חוץ, זה לא נשמע שיש מבנה, וזה המבנה, כאילו, ברכה בה הידיעה ככה היא צריכה להיראות, היא צריכה לפתוח בברוך, צריכה לסגור, גם הברכה צריכה להיות. יש לנו המוני ברכות שהם חוץ, זה...
זה לא, הם אומרים, ברכה סמוכה לחברתה, שפותרת את הבעיה של פתיחת הברוך, בחתימה שלפני כן, שזה גן, יש לו את התבנית, אז...
בסדר, אבל עדיין יש לך ברכת הפירות, ברכת המצווה, זה לא...
הפתיחה היא החתימה שם, כשזה קצר. יכולים לומר שהם כולם בתוך התבנית, זה רק... חלק מהתבנית.
אז כאן אולי אתה אומר דבר יפה, ואתה למדן, זה טוב, כן? השאלה היא כאילו איך להסביר מבנה, שאתה טוען שיש מבנה שיש לו ככה ויוצאים מן הכלל, כן? וכאן אני רק רוצה לומר לכם שכל העולם של ברכות הוא עולם שכשנסים לחפש אחידות פנימית בתוכו, אנחנו נראה כאן, אחרי שנראה את הכלל וכולי, ונתחיל לבוא ליוצאים מן הכלל, נראה איך זה מסתעף כשבראשונים יש דיונים, בראשונים פשוט הלכו לסידור, פתחו את כל הברכות, בדקו אם זה מתאים לכלל של הברייתא, מה הם כמובן גילו? שלא מתאים. וואו, איזה, יש פה ניסיונות ממש הירואים, אפשר להגיד, ענק. איך אני מגהץ את הכל, איך אני הופך את הכל שיתאים לכללים, כן? השאלה הזאת עלתה גם בסוגיה בפסחים בהקשר אחר לגמרי. בהקשר של נוסח ברכת המצוות, האם מברכים על או עולה, על מקרא מגילה או לקרוא מגילה, כן? איך לנסח? וזה גם נושא שמאוד הטריד ראשונים, האם אפשר לעשות איזשהו הסבר לתבניות של נוסחאות הברכות בתחום הזה. וכאן אני רק רוצה להקריא רק משפט אחד, אני לא אכנס לנושא שם, אבל שיבהיר רק את גודל המבוכה בדבר. כן, התוספות שם, דיבור מתחיל בהלכתה על ביעור חמץ, הם אומרים את המשפט הבא: ויש טעם בברכות ורי לא מצא טעם לכל הברכות. מי שלא רועד שהוא שומע רי, גדול בעלי התוספות עם רבנו טעם, כלומר גדול העולם שמה כל כוחות בדיאלקטיקה, מה הדיאלקטיקנים יודעים לעשות? לקחת המון מקורות שהם לא מסתדרים, ומה יודע לעשות? למפות, לסדר, שהכל יסתדר. הרי לא מצא טעם לכל הברכות, הוא הרגיש שזה לא אפשרי פשוט. כך הוא הרגיש. זה לא עובד. עכשיו, זה לא יפתיע אתכם שהרמב״ם, איש הסדר והמבנה, הרמב״ם בכל ברכות חושב שהוא מצא. אם זה משכנע, אז הרייבט שם נושף באורפו ולא נותן לו מנוח, כן? זה כבר שאלה אחרת, אבל בגדול, דומה שאם אנחנו מתוחים מזווית פילולוגית, שאם אני קצת דיאכרוני, די מסתבר שהרקע לעניין הוא שעולם הברכות לא תוקן מראש על פי תבניות. כלומר, לא יצרו את התבנית ואז תקנו את כל הברכות, אלא עולם הברכות בראשיתו תוקן ללא תבניות, אלא תוקן בבודדת, ברכה כזאת, ברכה אחרת וכו'. באיזשהו שלב, זה כנראה המוראי השלב הזה, בחלקו אפשר גם לראות את זה במשנה הזאת. המשנה שאומרת אסור להאריך, אסור לקצר, היא עדיין מדברת מול אנשים שהם חיים את הברכות כמשהו יותר חופשי, צריך לדרוש מהם לא לשנות. זה נורא בולט גם במשניות של פרק רביעי, בכל חטיבה מסכת ברכות בולט שהמשנה דורשת להקפיד על הנוסח, ובולט שנמצאים על הצומת שעדיין מעצבים אותו ונלחמים באנשים שחושבים אחרת. אם זה פרק רביעי המשנה שעוסקת בנוסח תפילת 18, אם זה עצם הפתיח של פרק שישי, כיצד מברכים על הפירות. למה צריך להסביר כיצד מברכים? כי יש דעות אחרות, ומי שלא יודע את זה אז שילמד תוספת הברכות פרק ד' ויראה, יש שם לא רק ברכות אחרות, יש שם מבנה אחר של ברכות שבנוי על רעיונות אחרים ועם נוסחאות שונות לגמרי. והמשנה דואגת לקדם עמדה מסוימת בהקשר של ברכת המצוות, מה שתואר קודם, הסוגיה שם בפסחים היא חלק מהמהלך הזה כנראה. וכנראה שחלק מהקושי באמת לתת טעם לכל הברכות הוא משום שחלק מהברכות שהן יוצאות מן הכלל אולי לא נוסחו לפי התבניות, הם יתרימו את הכלל, נאמר את זה ככה. וזה נמצא בין היתר ברקע. כלומר, יש פה הצגה של תבנית שנראית בסופו של דבר מתקבלים שני רעיונות. קודם כל מתקבל הרעיון שצריך תבנית, לא עולם דתי חופשי מתפרט שכל אחד ברך איך שבא לו. כאילו חז"ל אוהבים קבע, אוהבים את זה בכל תחום הברכות. והדבר השני הוא ש הקבע הוא בא לייצר איזשהו סדר קונספטואלי פנימי בתוך המערכת. מצד שני, הדברים האלה על הרי מייצגים אולי מסבירים את כל היוצאים מן הכלל, או יש קושי בכל זאת להכניס את כולם לסד אחד. כלומר, אישית אני מתחבר יותר, מבין יותר טוב את הניגון של המשנה בברכות פרק א', שאומרת, יש ארוכה, יש קצרה, אבל אפשר לחוש את הרצון האז, או את הניסיון, הייתי אומר, הכביר, לקחת את כל הברכות ולסדר אותם, שהם יהיו מסודרים לחלוטין באיזשהו מבנה. זה נראה ברור שבעלי הברייתא בסוגיה שלנו, הם ברור להם לגמרי שיש להם כן מבנה ברור של ברכה בראש. ברכה צריכה לפתוח בברוך ולהסתיים בברוך. ככה הם חושבים. זה הברכה בעיני רוחם. זה ברוך, ברוך. באמצע יש לך איזה סנדוויץ', ככה ברכה צריכה להיראות. זה, יש להם העדפה לברכה שכזאת. עדיין אנחנו חייבים להסביר את החוצים. ברגע שייכנס לתוך החוצים מטבע הדברים, אנחנו צריך לפתוח את השאלה של איך באמת מגיעים למבנה כזה של ברכה. כי מול ההצבעה שברכה צריכה להיות, המילה ברוך צריכה לחזור בהתחלה, בסוף, זה נראה ברכה. יש גם רמיזה ברורה בחלק מהמקורות שאמרו לנגד עיניים דווקא את ההפך הגמור, שברכה קלאסית צריכה להיות עם משפט פשוט, ברוך אתה השם, משפט אחד. ואיך אני מגיע לפותח לברוך וחותם לברוך? שאני לוקח ברכה ומה אני עושה לה? אני מכפיל אותה פי שניים. בעצם מה אני עושה? אני מצרף מה? שני תכנים או שתי ברכות והופך אותם לברכה אחת. כלומר, איך לפרש את עולם הברכה? עולם הברכה הוא, המבנה הבסיסי הוא ברוך אתה, ברוך אתה, פותח וחותם, ויש חצאי ברכות, אולי הפוך. הברכה הפשוטה יותר היא הברכה של הברוך האחד, ואולי יש לנו ברכות שהן, יש להן יותר מתוכן אחד, בעצם זה יכול להגיד שתי ברכות. אנחנו נראה את זה בעניין פה בראשונים, וגם בסוגיית ירושלמי, שראשונים נחלקו איך לפרש אותה, יש רמיזה לפי חלק מהפירושים לקו הזה.
יש לפחות ספרה, זה ספרה, כי הראשון, אז למה? למה צריך להיות שני? למה צריך להתחיל ומסיים? ואם עושים את זה ככה, יש לפחות, אפשר להגיד, יש איזה היגיון מאחורי זה.
יש היגיון בכל מקרה, אני חושב, אבל כן.
למה ראשון, מה ההיגיון? למה חייב להתחיל ומסיים? איפה ההיגיון? מה הספרה? למה?
אבל כנראה מבנה יש תפילה של חז"ל, שאני חושב עדיין במאורים, אני לא עושה את הפיקה, אבל זה עד אולי תקופת הגאונים, שיש ברכה, וזה כשכתבו כל מטבע יש תתנו חכמים, מטבע הברכה הזאת אומרת ברוך אתה השם, X, אבל חלק שני של התפילה זה החלק החופשי, שמחדש בתפילתו, וזה כל העניין של לדעת להתפלל. וכנראה זה עניין שיש ברוך קפואה בהתחלה, ברוך קפואה בסוף. בהתחלה זה צריך להיות משהו שכותבים את זה, זה שאנחנו אומרים מהגניזה, שיש כל מיני פיוטים וכל מיני פשוט כתבו.
כן, וכאן השאלה, אבל אני לא מחזיק את עצמי מוכה לפיוט, אבל אני יכול להגיד שאתה 100% צודק שכל נושא של תפילות הקבע והקפדה על נוסח קבוע נקשר ישירות לתופעת ה... הפיוטים, לא לשב דיונים אדירים בראשונים על היחס לפיוט, שהיה לגבי זה חילוקי דעות מאוד גדולים, הם סביב אותה משנה בברכות בפרק ראשון. אבל כאן אני שואל, האם הפיוט הוא התופעה מראשיתה, כמו מה שאתה מתאר, או אולי הפיוט בא כניסיון לשבור את הבעיה של הקבע, כלומר... פליישר למשל, שהוא חוקר, פליישר למשל, מצד אחד הוא גדול חוקרי הפיוט, אני חושב שהיו מעולם, מצד שני הוא למשל נורא נורא התעקש, ויש איזה חוק חולקים, אבל הוא נורא נורא התעקש שחזל עצמם, רבן גמליאל נורא התעקש על נוסח קבוע, ושהפיוט הוא מאוחר, כלומר הפיוט אצלו זה לא כמו שאתה תיארת, הוא הדבר הראשוני. וזה פשוט, הוא חוליה בשרשרת, על הפיוט בא לעולם.
הוא טוען שכשהוא אומר ששמעון הפקולי כתב שהסידרת 18, שכל המילים זה ממש כמו שאצלנו בסידור?
כך הוא טוען, אתה יכול לא להסכים איתו. זה מותר לך, אני יכול לומר את הדבר הבא. אני מתשאל את מה שאני התרשמתי מהמקור. ואני אומר, זה רק התרשמות שלא של היסטוריון. ההתרשמות שלי הייתה שבהתחלה הדברים באמת היו חופשיים. יותר כמו הפיוט, מה שאתה מתאר. חופשיים כולל שגם תקני הברכות היה להם כמה מודלים אפשריים, כן? מאוחר יותר יש איזושהי החלטה בתקופת התנאים לסדר את הדברים, ואז אתה שומע הידים כאלו במקום שאמרו להאריך אסור לקצר, רק מזהירים הצהרות כאלה שברקע יש מישהו שלא יעשה ככה. אני אומר, בעולם של ברכת הפירות זה מאוד ברור שהפרק קיצה וחים על הפרק ילחם בדברים שנדע עליהם רק מהתוספתא. רבי מאיר שאומר, אפילו ראה את הפת ואמר, כמה נאה פת זו, ברוך מי שברא אותה. רבי מאיר באמת מתאר עולם של ברכה, יותר ספונטני, ברור שזה כמו הפיוט, זה היה בראשית הדברים, אבל מתחילים לצאת נגד זה. ואפשר להגיד שכשמלחמים בתופעה הזאת צריכים נורא נורא להקפיד על הנוסחים. אחרי שהדעות האלה נדחות, ואתה מגיע שנוסחות הקבע יתקבלו, במשך הזמן זה מתחיל, אנשים מתחילים להשתעמם, או אנשים מרגישים איזה יובש רוחני, ואז הפיוט מתחיל להתעורר, כאפשר עכשיו לגבל, אפשר בעצם לחזור למצב הקדום באיזשהו מקום.
אני לא מדבר על פיוט, אבל פשוט אפילו עניין של מלכיות זכרונות השופרות. איך שאני, זה נראה ברור שלא היו פסוקים קפואים. שהיה כל פסוק שאתה רוצה, שזה, וזה כנראה שזה, רק באיזשהו שלב הקפיאו את, 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 את המסורת, אבל פשוט מלכיות...
כן, אבל המבנה כן היה קבוע, אבל המבנה כן היה קבוע. המבנה היה שלושה פסוקי תורה.
כן, אבל שושב כן, אבל...
אני מסכים לך.
זה הכל עד שזה המתח בין הקבע והחיבוש, אבל זה...
נכון.
זה לא כאילו, אבל זה בדיוק מה שורים, אז למה לפני כן, בני שיש משהו באמצע, ומשהו באמצע זה הדבר החופשי. וזה מביא רוצים את זה, זה לא כאילו, כאילו
ברכת הפירות
זה לא.
אני מקבל, אבל בגדול, מי שלומד רק את הגמר הברכות, הוא לומד בבלי כסר, לומד דף יוימי, כן? אז הוא מתרשם שיש מבנה לברכות, לא רק לברכת, כל עולם הברכות, כל מה שנקרא ברכות, יש לו תבנית בסיס, אין יוצאים מן הכלל. העניין הוא כזה שריבוי יוצאים מן הכלל, אני חוזר, הוא מעלה את השאלה, האם באמת זה נכון להגיד שיש מבנה בסיס, האם לא יותר נכון להגיד שיש כמה, שזה יותר פתוח, יש כמה מודלים, כאילו...
מה שאתה אומרת, שאפילו קריאת הבבלי, זה לפני שקוראים בבלי, קוראים את הסידור שלנו. וחושבים שזה סידור, וזה פשוט שיש סידור. ורוב, כשאנחנו מדברים לרוב אנשים על הסידור, הם אפילו לא מודעים לזה שספרדים אומרים משהו אחר. זה מה שיש בארץ, זה את ה... כך להתפלל מה שראינו, זה פשוט. אז ככה קוראים את הגמרא, אני לא חושב שזה... הרבה גמרות, אני חושב...
אני אישית חושב שגם הברייתא הזאת רוצה להיות ארטקור קצת. כל הברכות, כולן, תנסה להיות כך. לא סתם, כל הברכות כולן, חוץ מאיזה 58 ברכות, כן. כבר כל הברכות כולן, היא מנסה להיות ככה. אני לא, כשאתה קורא את פרק ראשון, שם נמצא הקשר הארץ ישראלי, אפשר להגיש את אותם מתחים, אבל השפה היא קצת שונה, אני חושב במשנה היא קצת שונה, למרות שהיא גם מאוד מאוד יקית, מאוד מאוד יש לה דרישות, כן? רגע, בואו ננסה לעקוב אחרי הדברים, כשמה שילווה אותנו כאן, זה המקבילה בבבלי, בפסחים, בקוף דל, כן, ברכה.
האמת היא שאיך שמנצח את הכל, משום מה, כאילו... גם נותן חופשיות בצורה מסוימת שברגע שאתה אומר שאתה פותח בברוך ואתה מסיים בברוך כאילו האמת היא שכל ברכות שפותחים ומסיימים כאילו הקטע השני של המסיים הוא מאוד קצר והוא באמת הוא כאין סיכום של כל מה שהיה מקודם אם אנחנו מסתכלים וזה נותן את החופשיות כאילו אז אם אתה חושב כאילו שבאמת היה מתח או שהיה מקודם אפילו לפי מה שאני למדתי בכל מיני מקומות שתמיד היה חלק שהיה כאילו מוכתה, כאילו שאתה אומר חלק מסוים, ואז היה את החלק החופשי. כאילו אפילו משהו, לא שהיה פעם כאילו חופשי לגמרי, ואחר כך הם עשו משהו כזה, ויכול להיות שהחלק של הפותח ברוך מסיים ברוך, בזה שהראשון, החלק הראשון הוא כללי יותר, והחלק השני הוא קצר, וזה נותן לך חופשיות בתוך מסגרת, ואולי זה גם מה שהגמרא מנסה להגיד, כאילו, אתה צריך לעשות תבנית מסוימת. אם אתה עומד בתבנית, אתה בפנים, כאילו. ואוקיי, בסדר, יש דברים שהם יוצאים לכלל, שאתה לא צריך להיות בתבנית הזאת, אבל זה גם נותן איזושהי חופשיות, כאילו, לקטע הזה, כאילו, זה עוד לא סגור לגמרי, זה לא אומר, אוקיי, בסדר, כל הברכות, כאילו, כל ברכה יש לו משהו מעצמו. אבל החופשיות צריך לעמוד בכללים מסוימים.
בסדר, גמור, עדיין... הרושם שהטקסט הזה אומר הוא יש מבנה ויש גם יוצאים מן הכלל, הם מוצגים כי יוצאים מן הכלל, הם לא מוצגים כמשהו מודולרי, זה מוצג כי יוצא מן הכלל.
לא, אבל אני אומר שאתה מסתכל על יוצאים מהכלל, אני מסתכלת על הכלל, האם זה בא להצביע על הכלל או זה בא להצביע על יוצאים מן הכלל?
אז זאת שאלה תמיד שמצאה, כשיש יותר מדי יוצאים מן הכלל, אז מה אתה מרשה לעצמך לשאול? אולי זה לא ממש כלל, עכשיו זה לא דברים שאפיקורסים רק אומרים, הרמב״ם למשל, אתמול היה יום האישה הבינלאומי, אז בואי נדבר על מצוות עשה שהזמן גרמה. בסדר? הרמב״ם בפירוש המשנה לקידושין, הרמב״ם אומר, יש ברייתא שמתארת מצוות עשה שזמן גרמה. מה מתברר? יש המון המון יוצאים מן הכלל. יש המון יוצאים מן הכלל. אז הרמב״ם אומר, כי האמת היא אין כלל. הרמב״ם אומר, היה פה איזה מישהו שניסה לתת איזה, כאילו, זה מכנה משותף רחב, אבל האמת היא, הרמב״ם אומר, אין להם עדים מן הכללות, זה הכוונה... שבאמת זה לא כללים, כלומר זה אחר, ובאמת כשהולכים למשנה תורה ומסתכלים איך הרמה מנמק פטור נשים מכל אחד מהמצוות האלה, הוא מנמק את כל אחד פטור כמו התנאים, פטור מקומי, דרשה משלו, הם לא נראים כשייכים לאיזה קבוצה ברורה. אז זאת שאלה, כלומר, בגדול ברכה, כללים אם יוצאים מן הכלל, אז צריך לשאול, האם יש כלל, לפעמים זה גם הנפח שכמה יוצאים מן הכלל יש. אני חוזר, לי נראה שהרקע פה מה שתואר קודם, זה נראה לי, שבאמת היה משהו, הרמב"ם ככה די מתאר גם הכר לנשים, באותן מצוות, היה כל מיני ברכות, בגדול ראו איזה מבנה, או אפילו הזדהו איתו, אצל מן הכלל. זה לא ברור כמה זה כלל, כן? בסופו של דבר, זה שערי לא מצליח לצאת טעם הברכות, אין מישהו מוצלח יותר בכל ההיסטוריה היהודית לבחור, שאם הוא לא מצליח, זה אומר שיש פה בעיה מובנית, זה לא כי הוא לא יודע ללמוד, כן? אוקיי, בואו נתחיל ללמוד אם אפשר, בסדר, כן?
עניין של כלל, זה כאילו, זה פרשט פקטור, זה בדיעבד, זה לא המשגה, אלא זה מין
מה שנראה פה, שכמו שאמרת, זה איפסו פקטור, כלומר זה עובד אחרי, ולכן זה קצת יהיה עם צרימות, וזה לא סוף העולם. עכשיו פה, אחד מהפתרונות יהיו שימון, הכיוון שאתה הלכת בו, הכיוון הקונספטואלי, שמה הכיוון הקונספטואלי צריך לעשות? להגדיר מחדש כל מיני דברים, כדי לכלול כמה שיותר דברים בתוך הכלל. כלומר, המערכת המושגית פה תעבור, היא תתמודד מול שאלות. נראה, ניקח דוגמאות של בעיות שהטרידו ראשונים, נראה איך ראשונים שונים פתרו באופנים שונים את אותם בעיות. כן, החלק מהם אנחנו בשבועות בבוקר חווים אותם, כן? אם אומרים אמן אחרי לעסוק בדברי תורה, אחרי הרבנה או לא, והרבנה זה ברכה אחת, זה שתי ברכות וכו'. אנחנו נראה, אני מקווה שנגיע היום, אני לא יודע בקצב הזה, איפה נגיע, אבל לא, פעם הבאה, בסדר, אבל בגדול, נראה, העולם ההמשגה כאן, הוא גם נכנס לתמונה, בוודאי, הוא נכנס לתמונה, אבל כי יש פה בעיה מובנית, זה כאילו מובנה שזה יהיה קשה מאוד, הסוגיה הזאת, מה שאני יכול להגיד, כן? עכשיו בואו נעבור בקצרה על היוצאים מן הכלל פה, וגם הגמרא בפסחים ק"ד כדאי להכיר אותה, כי כשתיארתי קודם מה זה עושה במסכת ברכות, פרק שביעי, איך זה עובר דירה לפרק שביעי, אז אני יכול לומר שבמסכת פסחים זה נמצא גם בהקשר של חטיבת ברכות, והיא נושא ההבדלה. הגמרא שם היה סיפור, אולה איקלה לפומבדיטה, אמר לרב יהודה לרב יצחק ברי, זיל עמתי לכלכלה דפרי וחזי איך יבדיל, עושה לו תרגיל. שלח לו איזה פירות, ולטר תסתכל מה הוא עושה, ומה קרה, רחמון הרצן, לא עזל. הוא לא הלך. שדר לאבאיה, כי את אבאיה הוא הילד הצעיר שם, כי את אבאיה אמר לה, איך היא אמר? אמר לה, ברוך המבדיל בכל השלוחה למר ותולה. הוא לא שרקר לי בך, תראו מה זה. אתה לקווי דבוע, אמר לי, איך היא אמר? אמר לי, אנא לאזי, אנא שדריתי לאבאיה, ואמר לי, עבדי בקושי לכל, הוא שלח מישהו אחר, כן? אמר לי, רב רבנותי דמר ושררותי דמר, גם עולה למר, זה לשתי משמעת המפומה. ואז הגמרא נכנסת, מי טבעי, הגמרא עושה להבין בעצם, למה ברכת הבדלה אצלו הייתה ברכה קצרה. אנחנו דרך אגב רואים אותה ברכה ארוכה. ואז הגמרא מביאה את הברייתא הזאת. כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, מה עולה לבירור בגמרא בפסחים? הטון הוא הפוך מהגמרא בברכות מבחינת המקום של הברייתא, המקום שתואר פה, המתח הפנימי בכללים האלו. בגמרא בברכות נראה בבירור שהמוראים כבר עובדים לפני איזשהו ברכת המזון עם מבנה שהוא באופן בסיסי הוא ידוע. זה לא אומר שיש פה תהליכים עדיין בתוך האמוראים של המשך פיתוח הנוסח. כלומר, ראינו את זה כבר בשבוע שעבר, בתוספות ששאלו למה הטוב והמיטיב זה ברכה שפותח בבורך לא חוטב וברוך, זה אמרו, כי בסוף זמן אמרו רק הטוב והמיטיב. אז כבר הם אמרו לנו, לדעתם, שבזמן האמוראים הטוב והמיטיב עוד יעבור שינויים. כלומר, התנועה עדיין קיימת, אבל בכל זאת אפשר להגיד, הגמרא בברכות היא לוקחת את הברייתא, היא לוקחת ברכת המזון הידועה כבר, ומה היא עושה? לאור הברייתא מנתחת את ברכת המזון, והיא מסבירה לעצמה את שלוש ברכות מול ארבע, היא מסבירה לעצמה מה זה הטוב והמתים, זה עובד כמשהו מסביר, כהנחה הפשוטה היא שברכת המזון עובד לפי הברייתא הזאת, כן? בגמרא בפסחים ממש נמצאים במקום דומה יותר למקום הארץ ישראלי של, של התנאים בברכות פרק א', כי עוד נראה שהם לא 100% ברור להם, או לא 100%, הם לא סגורים לגמרי עדיין על איך מבדילים. ומנסים לברר איך חם מסוים מבדיל, כן, אולה, ואולה גם תזכרו, הוא נחותי, הוא מגיע מארץ ישראל לבבל, אני מניח זה חלק מהרקע, הם מסתקרנים איך מבדילים בארץ ישראל, ואז מביאים את הברייתא מה כקושיה, כי פה יש תביעה שההבדלה עכשיו צריכה להיות לפי הברייתא, כלומר, פה רואים את הברייתא כפועלת לא כמנתחת מבנה קיים, אלא כיוצרת את המבנים שצריך לאור הברייתא עכשיו להתאים את המבנים. והגמרא בסופו של דבר היא תתן שם איזה הסבר למה לפי הברייתא הזאת הבדלה יכול לצאת ברכה קצרה. אז לכן בואו ניכנס קצת לתוך המבנה. החוץ הראשון שמובא הוא ברכת המצוות וברכת הפירות, כן, שאלו כאמור ברכת הפירות הרבה יותר מפותח בתנאים מאשר ברכת המצוות. למה הן באמת ברכות קצרות? אז אומר שם רש"י, האמת שרש"י פה, רק שנייה, הוא יאמר על זה, רק שנייה.
הוא אומר זה פה, בתאים הם הרבה פסחים.
כן, טוב, אז הוא שולח לגמרא שם. כן, אז מה רש"י אומר אצלנו? אוקיי. תם המפרש והרבה פסחים, ושדקו לחד ההודעה, ואין הפסק דבר תחינה או דבר אחר בתוכה, כמו שיש בקידוש, כי יום תחילה למקרה קודש והנחילנו. כן, תראו, רש"י פה בעצם אומר, הולך שם להסבר הגמרא בסוף, אז אני פשוט אעבור לה. הגמרא שם אומרת, קשי אלו אולה, אמר לך אולה, הנמי כברכת המצוות דמיה. כלומר, הבדלה היא כמו ברכת המצוות. כי מה המאפיין של ברכת המצוות? ברכת המצוות, מה הייתה עם משום דו הודעי? הנמי הודעי. מה זה המאפיין הזה הודעי? אומר רש"י בפסחים, אין בה הפסק דבר אחר. לא הפסק תחינה ולא הפסק ריצוי. הלכך בפתיחתן סגי. ולא דמי לברכת קידוש שצריך לספר בשבח שבת, הוא ברכת יוצר אור שיש בה הפסק תחינה כגון ברחמך הרבים, הוא ברכת אבות יש בה ריצוי, לפי כך צריך לפתוח ולסיים בשבחו של מקום. מה שנראה מתורף דברי רש"י כאן, שזה לא עניין של הודעה שהיא מקבלת רק מודל קל של ברכה, אלא זה יותר עניין האם יש תוכן אחד או שני תכנים, או שני תכנים לברכה. הודעה היא זה דרך להגיד זו ברכה עם תוכן אחד. וכאן המודל שקודם זרקתי לכם הוא נראה המודל שרש"י עובד עליו. רש"י אומר, האמת היא תוכן אחד, צריך להגיד ברוך אתה אחד, לא צריך אלה כמו סנדוויץ' לאטום, ברוך אתה התוכן, ברוך אתה. בעצם מדברי רש"י נראה שהצורך בשתי ברכות הוא כי בהמון ברכות יש לנו כפל תכנים. כמובן, מה השאלה שנצטרך לשאול? למה זה נעשה, כן? למה? כי מה הוא מתאר פה? קידוש אומר רש"י, יש לנו שם, צריך לספר בשבח שבת. הדברים לא מספיק ארוכים פה, או לא מספיק ברורים, אבל אני אקריא לכם את הרשב"ם. לא, הרשב"ם חוזר מילה מילה, דברי רש"י פה. כנראה זה מצחן בעיניו. אבל ראיתי את זה מישהו אחר. אבל רש"י פה אומר, הנה, כמו שיש בקידוש, כי הוא יום תחילה למקרה קודש והנחילנו. כן, רש"י כאן אצלנו מסביר משהו שהוא יותר. גם בקידוש יש לנו שבח ו... מה זה הנחילנו?
בקשה.
ורש"י פה מתאר בעצם שיש מודל גדול מאוד בהרבה ברכות, שהמודל הזה הוא צירוף של שבח ובקשה, ולכן השבח מקבל ברוך, והבקשה מקבל. בעצם לפי דברי רש"י נראה שאיך צריך לנתח את ברכת הקידוש. ברוך אתה השם ויחשב כשם מצוותיו ורצבנו, שבת קודשה ורצון נחילון, זכר למעשה בראשית. גמרתי עכשיו ברכה ראשונה. עכשיו אני ממשיך. כי יום קודש קודש, זכר לצוותיו, והנחילנו השם אלו, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, וכל העמים, והנחילנו שבת קודשך. עכשיו אני עובר לברכה חדשה, שהיא הנחילנו, ואותה אני גומר בברוך אתה השם. ביחד יוצא ברכה אחת, ומה חייבים להניח, היות והפכו אותה לברכה אחת, שהשבח והבקשה הם מצטרפים יחד, שהם אורגנית יחד. יש לנו עבורון דקולו, המודל הזה אנחנו רואים אותו בהלל, שכולל הודו ואנה השם מושיע אנה, הייתי אומר יהודי משבח את השם, הוא תמיד מבקש עוד, כי הוא יודע שהכל הראי, כן, הוא יודע שצריך תמיד לקבל את השפע האלוקי עוד ועוד ועוד, שאנחנו תלויים בו, אבל בגדול זה הכיוון שרשי הולך, ולכן רשי אומר, בקידוש יש שבח השבת והנחילנו, ביוצר אור אומר רשי יש בה הפסק תחינה, רחמך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, גם שם אנחנו מתחננים, ברכת אבות רשי אומר יש בה ריצוי, יש בה גם שבח, גם ריצוי, בגדול זה המודל שרשי בוחר לעבוד עליו. לעומת זאת, מה קורה ברכת המצוות, ברכת הפירות? הן ברכות פשוטות. הן ברכות עם תוכן אחד, כן.
מה זה כיום תחילה למקרא קודש? למה זה הפסק? מה ההפסק?
למה זה הפסק, כן.
מה זה שונה מפרישית היציאה למצרים? זה, מהו השינוי בזה?
לא יודע. הרשי ב... רשי פה נראה שבעיקר מה שהוא מדגיש זה והנחילנו.
אבל גם כיום תחילה מקרא קודש.
למרות שאנחנו בכלל לא, אנחנו לא אומרים הנחילנו בקידוש, אנחנו אומרים התחלתנו. אנחנו לא מבקשים כלום בקידוש.
הנחילנו
זה רק ברכה מעין שבע. זה ברכה אחת מעין שבע, כן. אנחנו לא אומרים בקידוש הנחילנו. אנחנו אומרים רק התחלתנו. קיבלנו, בחרת, ואותנו קידשת בכל עם שבת, כל שכה ברצון התחלתנו, אומרים גם שבת. אז אנחנו לא מבקשים. כמו ההסבר שלו ב... בפסחים, אני לא יודע מה היה נוסח הקידוש בימי רשי, אבל הוא לא מתאים לעולם שלנו. אבל בגדול, מה שרשי מנסה להגיד, אני יכול לדבר לך, זה גם בלי הבקשה. הקידוש יש בו כמה תכנים. יש בו, אני יכול להגיד בגדול שמבנה ברכת הקידוש הוא באופן ברור, זה קצת מטושטש אצלנו, כי אנחנו אומרים לפי הנוסח הבבלי, אבל בנוסח ארץ ישראל זה מופלא. יש שם דגש על קדושת ישראל ועל קדושת השבת. בעצם מה שברכת הקידוש אומרת, שהקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל, הוא קידש את השבת, והוא נתן את אותה שבת לעם ישראל. בואו נקשיב רגע לברכה. שקדישה מצוותה ורצה בנו, זה קדושת ישראל, ושבת קודשו בבר ורצון הנחילנו. עכשיו זה יש לו שני הסברים, כן? זכר למעשה וראשית, כיום התחילה במקרה קודש זכר ליציאת מצרים, ואז אנחנו חוזרים על אותם שני מוטיבים עוד פעם. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך ואותו נחלתנו, אז מה הייתה החתימה הארץ ישראלית? מה יותר יפה מלהגיד ברוך אתה השם, וקדש ישראל והשבת. קידשת את עם ישראל, ולתת לעם הקדוש, את היום הקדוש. והבבלי, ומד את זה פה, זה בפרק שלנו. חותמים בשניים, העיפו את הישראל, זה ברכה רק על השבת. עכשיו, אין לנו באמת בקשה, אבל כן, יש פה ברכה שהוא מספר סיפור, יש פה איזה תוכל מורכב, אני לא יודע לגמרי את התשובה לשאלה שלך. בסדר, אנחנו צריכים עוד להתבונה. אבל בגדול, זה המבנה שרשי הולך עליו. ברכות מורכבות, אז יש פותח וחותם. כמעט הייתי אומר מושגית. בלומדס, שרשי בעצם הופך את הכלל היוצא מן הכלל ואת היוצא מן הכלל לכלל. כאילו, אם הבנתי לך, רשי אומר, המבנה הפשוט של ברכה הוא להגיד ברוך אתה השם, תוכן פשוט. עכשיו, למה יש כל הברכות פותח וחותם וברוך? כי אנחנו אומרים המון דברים ביחד. וכמובן, בכל אחד מהם מה צריך לשאול ולהבין. איך הם מתחברים, למה הם יוצרים מארג אחד. אבל בגדול, זה ההסבר שרשי נותן לחוץ של ברכת הפירות וברכת המצוות. כאילו ברכות חד-ממדיות, עם תוכן אחד פשוט. אתה אומר, מוציא לחם מן הארץ. אתה אומר אמירה אחת, תקבל ברוך אחד. זה בגדול ההסבר של רשי. בסדר? בואו נתקדם. מה הבא בתור? מי הבא בתור? הוא ברכה הסמוכה לחברתה. כאן יש מחלוקת אדירה בין רשי ותוספות בנוסח הנכון של הסבר הכלל הזה. קודם שמעון רמז אליו בלומדס שלו. רשי אומר בפסחים כגון ברכה, ויש מהן שחותם ואינו פותח, כגון ברכה הסמוכה לחברתה, שהרי פותרתה ראשונה שנפתחה בברוך. ודברי רשי משמע, עכשיו הוא הופך את הקרם מבחינה מושגית. אחרי מה שאמרתי קודם, צריך לעשות עכשיו תשובת המשקל. כי מה משמע בדברי רשי? שברכה הסמוכה לחברתה, בעצם כל ברכה אכן צריכה לפתוח בברוך ולסיים בברוך, אבל היא פשוט עושה את זה. איך היא מצליחה לעשות את זה? הברוך של הברכה הראשונה שנפתחה בברוך, היא הולכת על כל הסדרה. כלומר, כשאני מתחיל 18 ואני אומר ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, הברוך אתה הזה מהדהד ומלווה את כל הברכות כולם. זה ברכות שנחשבות כאילו פתחתי בברוך וחתמתי בברוך. אני יכול רק להזכיר בהקשר הזה, אני לא ראיתי מי שקישר, אבל נראה לי שיש קשר, שיש גם דין בגמרא בברכה בדף למדלת, שמי שכיוון בברכה הראשונה, אז די בזה. והאופן שבו הגריד הסביר את זה, וגם באגרות הגריד, גם באיש האמונה הבודד, וכשאבא שלו נזף בו שבאגרות הגריד שהסבא הסביר את זה אחרת, אז הוא באיש האמונה חוזר על זה, כי הוא משוכנע שזה הסבר יותר פשוט. ההסבר שהגריד הלך בו הוא שכשאתה מכוון בתחילת הברכה, הכוונה הזאת היא חלה על כל התפילה כולה. יש קיום של כוונה, כל התפילה כולה חיה מההתחלה. אם אתה בהתחלה פונה לקדוש ברוך הוא, אומר ברוך אתה, אתה מכוון שאתה עומד לפני המלך, אז גם אם אתה בתודעה שלך לרגע רעי, עמדת בקושי שיש לכל בני אדם, שנקרא מחשבות זרות בתפילה, כן, המחשבות שלך נעו לכל מיני מקומות, אבל עצם הפנייה למלך, וזה שאתה התחלת במצב כזה, אז אתה לא מופקע מזה. המחשבות הזרות לא מפקיעות את זה שאתה מתפלל לפני המלך. אז אומר, במעין זה, התחלת בברוך אתה, שזה, עכשיו לאור זה אפשר גם להגיד יותר מזה, ברוך אתה שפותח ברכה, זה פנייה, אתה פונה להשם. הפנייה הזאת ברגע והסדרה מתחילה בפנייה, אז הפנייה הזאת חלה על כל הסדרה. דברי רש"י משמע שעכשיו אני עושה תיקון, לפני רגע אמרתי ברש"י משמע המודל הפשוט הוא ברכה פשוטה, רק לפעמים שתי ברכות הפכו לאחת. דווקא פה נראה בדברי רש"י, ברכה סמורה לחברתה, הן כולם צריכות לפתוח בברוך ולחתום בברוך, רק שהן עושות את זה בפועל. לעומת זאת, התוספות שם באמת מתנסחים אחרת. תוספות בפסחים כותבים, אני מקריא, חוץ מברכה סמוכה לחברתה, פירוש, לפי שחתם בראשונה, אין צריך לפתוח השנייה בברוך. הם לא אומרים כמו רש"י, הברוך הראשון, כאילו כל הברכות פותחות בברוך אתה, זה כמו במתמטיקה, שלפני סוגריים כותבים משהו, הוא הולך על כל מה שכתוב בסוגריים, אלא תוספורים, היות וחתמת, בעצם מסתמכים על החתימה של הברכה, לפי רש"י מסתמכים על הפתיחה של הברכה הראשונה, ולפי התוספות מסתמכים על החתימה של הברכה הקודמת, אבל המשמעות היא שהחתימה הזאת משמעה, לא, זה כאילו אמרת ברוך אתה על הברכה הזאת, כאילו פתחה בברוך, איך אפשר לומר דבר כזה? המשמעות היא אחרת לגמרי. זה פותר אותך מהצורך לפתוח בברוך את הברכה הבאה. זה גם הלשון שלהם, אין צריך לפתוח השנייה בברוך. אני הייתי אומר בתוספות, ברש"י אמרנו, הברוך אתה הפותח הוא הפנייה. מה, אתה מדבר עם אלוקים בלי שאתה פונה אליו? אתה צריך לפנות? את התוספות יותר נראה, זה עניין מסגרתי. כלומר, יש לברכה איזה מבנה. וברגע שטכנית המילים ברוך אתה נאמרו לפני כן, זה מספק אותי. זה נראה בגדול ממש מחלוקת עצומה ואיך להבין את כל העולם שבחר סמוכה לחברתה. יכול להיות שהיא מוקרנת בשתי מחלוקות ראשונים מאוד מרתקות על ברכה סמוכה לחברתה. האם ברכה קצרה, האם ברכה, טוב, נזמח אליך, האם אנחנו זקוקים לכך שבברכה סמוכה לחברתה שאחד יפתור את השני, שזו תהיה חטיבה וסדרה שמראש תקנו אותם כחטיבה? זה כמובן יעלה בהקשר של כל היוצאים מן הכלל שדנים בהם בלי סוף, כן? ואחד מהתירוצים היפים שהר"ן בפסחים אומר, בקוף ד' עמוד ב', הוא שכל עניין ברכה הסמוכה לחברתה הוא בתנאי שהם תוקנו מראש כחטיבה, כסדרה. לעומת זאת, אם הם לא תוקנו יחד, זה לא תופס. כן, אומר הר"ן, אני מקריא לכם בקוף ד', אומר הר"ן, הנה, וכי אמרין בברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך, הנמילי כשאין מעניין אחד, אבל משני עניינים לא מקריה סמוכה. משום מה, אחי, ברכת קידוש, אף על פי שהיא סמוכה לברכת היין, פותחים בה בברוך, שזו ברכת היין וזו קדושת היום. ומאוד מעניין, הוא לא רואה את קידוש כמשהו אורגני, כחטיבה אחת. אני יכול לומר לכם שבשיעורים זכר במארי, סבי הגריד חשב שזה תולי בחוק בית שונה ובית הילה לשאלה הזאת. האם ברכת היין לפני ברכת הקידוש או אחרי, הוא חשב שלפי בית הלל אני יכול להקדים את היין משום שהוא יוצר חטיבה אחת עם ברכת קידוש היום, ואילו בית שמאי דרשו שהיין יבוא אחר כך, כי היין זה ברכת הנהנין על יין, וקידוש הוא בעצם רק מקדש השבת. הר"ן אומר את זה גם בבית הלל, שימו לב, הר"ן לא מקבל את התורות של הגריד. מתוך בית הלל הר"ן אומר שהם בעצם זה לא שתי ברכות עצמאיות, הם לא אורגנית, הם לא אחד. עכשיו כשאני לוקח את זה למחלוקת רש"י ותוספות, אני חושב שיותר מסתבר שדברי הר"ן הם אליבא דרש"י. אם אני אומר יש פה סדרה שאתה פותח את הסדרה בברוך ואתה מגלגל אותה, עכשיו הברוך הזה ממשיך ללכת מברכה לברכה, כי כמו קרקונות של רכבת שהן קשורות אחת בשנייה, לפי תוספות יותר מאשמה המילים ברוך אתה נאמרו בדיוק לפני הברכה, כלומר אתה ברוך אתה השם מחיי המתים, אז מישהו בעצם יכול להגיד ברוך אתה מחיי המתים, אז אתה קדוש בא אחרי המילה ברוך, זה ככה משהו דבריהם. אז מה אכפת לך בהיבט הזה אם הוא אורגני או לא? נראה שזה פחות נדרש. זה גם לא מפתיע שתוספות לא הלכו בכיוון של הר"ן, אבל תוספות ממש חיפשו הסברים אחרים לעניין הזה. וזה גם קשור למחלוקת נוספת מאוד מרתקת, והיא הקידוש הוא מעניין מאוד מאוד היבט, שהברכה הראשונה של היין היא ברכה קצרה. האם יכול להיות ברכה הסמוכה לחברתה מברכה קצרה לברכה ארוכה שבאה אחריה? הדבר הזה נדון מפורש בראשונים. הראה בברכות אומר במפורש שכן. הראה בברכות אומר, אני מקריא, ועד אמרין על הכה, זה הדף בסוגיה שלנו, כן? ועד אמרין על הכה בברכה סמוכה לחברתה, שהיא חותמת ואינה פותחת, לא שנה סמוכה למטבע ארוך, ולא שנה סמוכה למטבע קצר. וקידוש היום, שהוא פותח בברוך, אף על פי שהוא סמוך לברכת היין, כלומר, בעצם מה הוא אומר? מה, הקידוש אמור להיות ברכה סמוכה לחברתה, אבל מה הוא הכניס פה ברקע? איזו שאלה? האם אני יכול מברכה קצרה לברכה ארוכה? אז דעתו, והאמת היא שמה שהוא הולך לצטט מהירושלמי, באמת משמע גם בירושלמי כדבר פשוט, שזה יכול להיות מברכה קצרה לברכה ארוכה. לעומת זאת, יש בראשונים דעות שאומרים, זה לא יכול להיות ברכה סמוכה לחברתה, שכאן אם אני קושר אותו לרש"י ותוספות, מה אתה אומר שימן?
תוספות פה אומר, נסוק בדברי תורה וראה בנאה, הכל ברכה אחת.
כן, הנה.
הוא לא משתמש
בה. למה הם לא אמרו ברכה סמוכה לחברתה? למה כל התסבוכת שרבינו תם בין המעביר שינה מעיניי ויהי רצון? או לעסוק בדברי תורה והראה בנאה. אז מה רבינו תם היה צריך לעשות שם? להפוך אותם לברכה אחת. למה הוא הפך אותם לברכה אחת? הוא היה יכול להגיד, זה ברכה סמוכה לחברתה. אז אומר פה שמעון, כנראה מה רבנו תם חשב, שאי אפשר מברכה קצרה לברכה ארוכה, כן? עכשיו פה אני אומר את זה אחרת, האם יכול להיות ברכה קצרה שאחרי ארוכה, שמעבוד סדרה? אז אפי רש"י שהברוך הראשון הולך על הכל, נראה יותר מסתבר, למה לא? כלומר, אם אכן הם סדרה, כלומר, בסופו של דבר, מה שהירושלמי איתנו, שברכת היין והקידוש הם לא סדרה. אבל מבחינת כאילו המבנה של הברכה, יכול להיות דבר כזה. אין כן מישהו יגיד שלא יכול להיות דבר כזה סדרה שהברכות לא מנוסחות באותו מטבע הברכה. זה תמיד הוכחה שזה לא סדרה. כלומר, איך יכול להיות סדרה כזאת, כן? אני יכול להגיד על ברכת התורה, כל מי שלמד את הסוגיה בברכות י"א עמוד ב' יודע שאף אחד לא תיקן מראש שלוש ברכות כאלה כחטיבה, אלא היו שלוש ברכות אלטרנטיביות, ואז בא רב פאפה, שהוא תמיד אוהב להגיד את זה, ומה הוא אמר? אמרינו לכולו. האם אפשר להגיד על אמרינו לכולו שהם סדרה? לא כך פשוט, כן? אז זה סדרה, אמרינו לכולו. שיש לנו מקומות של אמרינו לכולו שצירפו שתי חטאי ברכה והפכו אותם לברכה אחת. התופעה שתיארתי פה קודם בשם רש"י, שבעצם זה שתי ברכות מחוברות, אז הדוגמה המפורסמת זה ברכת הקשת. שיש בגמרא מחלוקת, האם הברכה צריכה להיות זוכר הברית, או נאמן בבריתו וקיים במאמרו, אז מה אנחנו עושים? אומרים, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו, הפכנו את זה לברכה, אבל לא הפכה להיות ברכה ארוכה, כן. ראינו את זה שני שנתיים, כשעמדנו פה סוטה, במודים דרבנן, שם המון המון הצעות חילופיות, יצרו מהם איזה רכבת, כן? בוא נאמר ככה, הברכה הסמוכה לחברתה, בוא נסכם, יש פה מחלוקת מהותית בראשונים. האם הכוונה שהברוך הראשון הולך על הכל, בעצם כולם מתוארים כברכות שפותחות בברוך וחותמות בברוך, ואם אני אומר שזה הברוך האחרון, ובעצם אני אומר הוא משחרר את את הברכה הבאה מלפתוח בברוך, הוא פותר אותו, הוא לא, לא כאילו הוא נאמר בברוך, אלא אין צורך, אין צורך להגיד ברוך ברוך ברצף הקודם משחרר. בתוך זה הוזכרה כאן שאלה אם צריך סדרה וקצר וארוך. בסדר, בוא נתקדם הביתה. מה השלב הבא? השלב הבא שלנו זה וברכה אחרונה שבקריאת שמה. וכאן יש לנו מחלוקת אדירה בין הראשונים סביב השאלה למה ברכה אחרונה שבקריאת שמה לא פותחת בברוך, במילים פשוטות ברכת אמת, אמת ויציב. רש"י פה אומר בצינו בברכות, רש"י אומר כי היא ברכה סמוכה לחברתה. אומר רש"י, וברכה אחרונה שבקריאת שמע אמת ויציב, אמת ואמונה, שאף על פי שקריאת שמע מפסיק בינתיים, הברכות לפניה סמוכה ואבי עליה סמוכה לחברתה.
תוספות לא יכולים לומר את זה. כי לפי רש"י זה הברכה סמוכה לחברתה, זה תלוי בברכה שפתחת.
מצוין.
תוספות שזה אין מטבע.
מצוין, אומר פה שמעון יפה, שרש"י לשיטתו, שהברוך הראשון הולך על השאר, אז הברוך של יוצר המאורות, ולפי תוספות שאתה יכול להיות ברכה סמוכה לחברתה רק אם אתה סמוך לחתימה של הברכה שלפניך. זה מצוין, זאת הערה מצוינת, אבל זו שיטת רש"י. יש עוד לא מעט ראשונים שאומרים את זה, שבעצם רואים את שלוש ברכות קריאת שמע כחטיבה אורגנית אחת. כן, בבקשה.
אתה יכול להגיד אותו דבר, אף על פי שקריאת שמע מפסיק הבוחר במצוא באהבה הוא ההתחלה של הברכה.
זה קשה להגיד את זה.
הוא עומד על מטבע.
זה מוזר, כשאתה קורא את התוספות שם, שקראנו קודם, קשה לומר דבר כזה בתוכה. תרשה לי לומר את זה. זה נראה יותר טכני, אצל רש"י באמת יותר שאלה האם אתם חלק בחטיבה או לא. אבל דברי רש"י עולה בבירור שרש"י חשב ששלוש ברכות קריאת שמע הם חטיבה אחת. ברמב"ם ברור שהוא לא חשב ככה, מצירוף של שני רמב"מים. הראשון שבהם הוא הרמב״ם בהלכות ברכות, פרק ד', כשהרמב״ם מביא את הכללים האלו, הוא מביא, הוא הפך את הסדר. הרמב״ם כותב, אני אקריא לכם את זה, הרמב״ם כותב, כל הברכות כולם פותח במברוך, הוא כותב מברוך חוץ, בברכה האחרונה שבקריאת שמע, הברכה הסמוכה לחברתה. הוא מביא את הברכה האחרונה בקריאת שמע לפני שהוא מספר לך הברכה הסמוכה לחברתה. אז לכן ודאי לא מסתבר שהוא חשב שזה מדין ברכה הסמוכה לחברתה, ויותר מזה כבר למדנו פה יחד. שעסקנו בשאלה של העונה אמן אחר ברכותיו, ראינו שהרמב״ם עמד קודם כל מול שיטת גאונים שאמרו אמן אחרי הבוחר במה ישראל באהבה. הרמב״ם מתנגד לזה, מאיזו סיבה? כי זה ברכות ראשונות, והרמב״ם מסביר למה לא עונים אמן אחרי גאל ישראל הברכה השנייה. אז הרמב״ם אומר כי יש שם רק ברכה אחת ולא שתיים, אבל ברמב״ם אז ראינו בבירור, זה היה ברור לגמרי ברמב״ם, שם באמת מחלק את ברכות קריאת שמע לשתיים. יש לנו חטיבה אחת שזה הברכות לפני קריאת שמע, ואמת ויציב עומדת בפני עצמה. היא לא סמוכה לאחרות, והאמת היא שבתוספת הזה גם זה ברור ב-100% שזה ככה. עצם העובדה שאתה מתאר לבד את ברכה האחרונה בקריאת שמע, היא כבר אומרת הכל, היא כבר אומרת שזה כנראה לא מדי ברכה הסמוכה לחברתה, למה מכל הברכות הסמוכות לחברתה צריך להגיד דווקא אותה? בדברי רש"י בעיניי מאוד מוקשים.
זה גם חריג.
הפשטות של הדברים.
זה חריג.
שהוא חריג. רק מה, אנחנו צריכים להסביר על מה ולמה הוא חריג. שרק אני אעיר בהערת אגב, אנחנו לא נספיק את זה היום, אבל הראשונים שיצרו דיון מאוד רחב, כשהם ניסו לגהץ את כל עולם הברכות, אז מאוד העסיק אותם מודלים דומים לקריאת שמע. המודל הזה שאתה קורא מכתבי הקודש, ואתה אומר לפניו ברכה ואחריו ברכה, הוא קריאת שמע ברכותיה, הוא לא מודל בודד, הוא מודל שחוזר בו להרבה מקומות. קריאת התורה, זה אחד. שני, הלל. שלישי, קריאת המגילה. רביעי, פסוקי דזמרה. חמישי, הפטרה. ובכל אחד מהם אמרו ראשונים, בואו נבדוק האם אנחנו מסתמכים על ההיגיון של רש"י. מה בעצם מגלים? שאנחנו לא שיטתיים לזה, חוזר לחוסר שיטתיות בתחום. כי בקריאת התורה, מה אנחנו עושים הברכה לאחריה פותחת בברוך? כנראה קריאת התורה מהווה הפסק. בהפטרה, מה אנחנו עושים? גם? בהלל, מה אנחנו עושים?
לא.
כנראה כמו רש"י, הללוך. במגילה, מה אנחנו עושים? כן, פותח בברוך, הרב את ריבר. פסוקי זמרה לא. ישבו פה ראשונים, זה יהיה מרתק, כן? אבל היו ראשונים, אמרו, איך עושים פה סדר בבלגן הזה? נפלא. עכשיו אמרתם חילוק מקסים, כן? היום בגדול הם דיברו על זה. יש ברשב"א מפורש כדבריכם. הרשב"א אומר, בעצם השאלה היא, האם הברכה והקריאה בכתבי הקודש משתלבים לאמירה אחת או לא? בעצם הייתי אומר בדבריכם את הדבר הבא, בתפילה, בברכה ודאי, מי מדבר? בני אדם. ומי, כשאתה מתפלל גם קטע מהמקרא, אז אתה גם מדבר באמצעות קטע מקראי. זאת אומרת, מה כל עניין של קריאת התורה? שהמלך מדבר אליך, ואתה, הברכה היא התגובה שלך לדברי המלך. זה שמה בעצם גם הנוסח של הברכות, זה גם בהפטרה וגם בקריאת התורה, והאמת היא שגם בקריאת שמע זה ככה. אתה קודם כל אומר, אתה מדבר על הבחירה בעם ישראל ובתורה. קודם תיארתי מה קורה בקידוש. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו ובחר בשבת ונתן לנו אותה. יש כמעט אותה אמירה גם בקריאת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. כלומר, למה התורה אליי ולא לסינים? אז תשובה, הוא בחר בנו, כמו בקידוש. למה שבת שלנו? כי הוא בחר בנו. וזה גם מודל דומה יש בברכות ההפטרה, אשר בחר בנביאים טובים יוצא בדבריהם הנאמרים באמת, הבוחר בתורה ובישראל עמו והאמת והצדק. כלומר, הוא בוחר, אז קודם כל זה עצם הצהרה, אני מכיר שהטקסט הקדוש האלוקי ניתן לי משום הבחירה. מה עושים בברכה לאחריה? תמיד צועקים אמת. אתה מאשר את קבלתך את הדברים, אשר נתן לנו תורת אמת. בברכות ההפטרה גם אנחנו באשרים את האמיתות של דברי הנביאים, את האמונה שלנו בהם, וגם באמת ויציב. מה אנחנו עושים אם לא להגיד אמת ויציב ונכון וקיים וישר ולמען והוא וכל אחד? הדבר הזה עלינו, כן? זה הכל ברכות של אישרור בכל העללים בתפילות. זה באמת לא ככה, רק שפה קריאת שמע אני הייתי מוציא אותו מנושא התפילות. בוא אני אסביר את זה על רגל אחד ואנחנו צריכים לסיים, כן? אבל ביחס בתפילות, כמו שמשפחת שושן אפשטיין אומרים, זה שבאמת סיפור אחר. אנחנו מדברים יותר על המוגבלות האנושית להלל את הקדוש ברוך הוא על ידי טקסט שהוא הוגבל. יהללוך השם אלוקינו, ישתבח שמך לעד מלכנו. אנחנו מתארים שם בעצם את חוסר היכולת של בני אדם להשלים את השבח, את האלוקים. מה, אתה מפסיק אחר? זוכר כשפעם שמעתי שיעורים מסבא שלי על ברכות, אז אצלו הרי הכל מטיר בתפילה. אז ברוך שאמר זה מטיר בכלל לשבח. מה, מי אתה שתשבח קדוש ברוך הוא? אז אתה אומר, בשירי דוד עבדך, אני פשוט אומר את מה שדוד אמר. טוב, אחרי שיותר לך לומר פסוקי דזמרי, אז מה, אז למה אתה מפסיק אחרי 10 דקות? במקרה הטוב 10 דקות, כן? כלומר, פחות? אז אתה צריך מטיר להפסיק? שתפח שמך לעד מלכנו. כי לך נהיה לך יותר, אבל מה אני אעשה? אני אומר לעבודה. או אני בן אדם יושב חושך בצל מוות, אני לא יכול יותר, כן? אתה גומר להגיד הלל, מה אתה אומר? יעללוך השם אלוקינו, מגיע לך יותר, כן? כלומר, הוא באמת הבדיל ביניהם לבין האמיתות. ההבדל הוא בדיוק מה שאתם אמרתם, אני חושב. דברים נפלאים. האם הטקסט המקראי מדבר אליי, כבר הקדוש ברוך הוא דיבר אליי ואז אני מגיב, או האם אני מתפלל דרך הטקסט המקראי ואז זה אורגנית, זה דבר אחד? אני חושב שהרשב"א אומר את זה מפורש בדף י"א. אבל בגדול הרש"י רואה את ברכות קריאת שמע כחטיבה אחת, הרמב"ם רואה אותם כשניים, וכאן ברמב"ם אנחנו צריכים באמת לומר שאמת ויציב יש לו סיבה אחרת למה הוא לא פותח בברוך, וזה קשור כנראה באמת למה שנאמר פה עכשיו, זה האופי המיוחד של ברכת אמת ויציב, ובעיקר הרצון שהיא תתקשר אורגנית לקריאת שמע. כלומר, בקריאת שמע אנחנו מסיימים, אני השם אלוקיכם אמת. הגמרא אומרת בברכות דף י"ד שחז"ל הסתמכו על פסוק והשם אלוקים אמת כדי לייצר את הצירוף הזה. עולה גם מאותה סוגיה ברכות דף י"ד, שהרקע לאמירת פרשת ויומר בלילה בארץ ישראל, הוא התחיל על רקע רצון להגיד השם אלוקים אמת. כלומר, הגמרא מתארת שם, הרי במשניות מפורש, שפרשת ויומר לא נאמרת בלילה. הגמרא שם מתארת איך זה התחיל. בארץ ישראל היו אומרים, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל מותר עליהם, אני השם אלוקיכם אמת. ואז באו בבבל ואמרו, כל פרשה, זה לא פסקי משה, אני לא פסקי, טוב, תגידו את כל הפרשה. ומה באמת עמד מאחורי הרצון הזה שחכמי ארץ ישראל לומר את זה? שיש דברים מאוד פשוטים, כפי שתיארתי קודם, ברכת אמת ויציב היא האישרור של קריאת שמה. אנחנו שומעים את הקריאה, שמע ישראל השם הכל, ואנחנו צריכים להגיב לקריאה הזאת. תגובה כזאת, כנראה גם יש בברוך שם כבר מאחותו לעולם ועד, שמשה פליישר לימד אותנו, הוא בא כנראה מקריאת שמה הציבורית בבית הכנסת, שהחזן היה אומר שמע ישראל, והקהל היה מגיב. והאמת ויציב הוא התגובה הגדולה. עכשיו, כלומר, אדם ששומע ששם אלוקינו השם אחד, צריך להכריז שהוא מאמין בזה, שהוא מקבל את זה לעצמו. צריך להכריז אמת ויציב, כשבמקורות ארץ ישראל עולה בבירור, שהם היו אומרים אמת ויציב אחרי כל קריאת שמע, כולל קריאת שמע בלילה. זה עולה בפירוש בירושלמי. הירושלמי מדבר על אמת ויציב של שחרית, אמת ויציב של ערבית. בכל קטעי הגניזה הארץ ישראליים, בסידורים הארץ ישראליים שנמצאו בגניזה, בקריאת שמע של ערבית יש אמת ויציב. אצלנו הדבר הזה התעמם בגלל האמת ואמונה. שבלילה, שהוא באמת, התוכן שלו כאישרור של קריאת שמע, הוא נורא מינורי. סך הכל אומרים, אמת ואמונה כל זו, זה קיים עלינו, ואז מיד גולשים לגאולה. אבל זה ממש ברור במקורות ארץ ישראל, שהם לא דמיינו קריאת שמע בלי להגיד לך איזה אמת ויציב, זה פשוט מתחבר אורגנית לקריאת שמע. אדם אומר קריאת שמע, והוא מאשר אותו. ושאב גם זה כל כך במטבעות לשון של קריאת שמע, הדבר הזה חוזר לדברים האלה, עלינו ועל בנינו חוזר למה? ושיננתם לבניך, זה גם קריטי. כלומר, אם דבר הוא אמת, אני חייב להנחיל אותו לבנים שלי. אם זה רק אופנה, אם זה כזה, אני אוהב את זה, אז למה הבנים שלי צריכים את זה? אבל אם זו אמת, זה עלינו ועל בנינו ועל דורותינו, על הראשונים ועל האחרונים, לא שייך שהאמת ויציב יגיד ברוך אתה השם. כל אופיו, בעצם אמת ויציב היא ברכה יוצאת דופן. היא לא ברכה במובן הרגיל, היא אישור של קריאת שמע. לכן היא חייבת להיות מקושרת ישירות לקריאת שמע. השם אלוקים, אמת. זו כנראה גם הסיבה שבני ארץ ישראל לא יכלו להגיד אמת ויציב אחרי קימי השמיים על הארץ. כאילו, תראי, איך נגמר קריאת שמע בזמן התנאים? קימי השמיים על הארץ. אז מה תצעק? אמת ויציב, שמה? שקימי השמיים על הארץ? הם רצו שתצעק אמת ויציב על טקסט חותם שהוא מזכיר את תחילת קריאת שמע, תגיד השם אלוקים, אז זה תגיד אמת, אמת שהשם הוא האלוקים. בעניין כזה הוא לא כפוף לכללי ברכות רגילים, זו ברכה יוצאת דופן.
הם השאירו את הפרק השלישי של שמע, כי בלי זה אין את הכיבור אולי, לא?
כאן אתה כבר מדבר על תהליך אחר. בסופו של דבר צירפו את ברכת הגאולה לאמת ויציב, וצריך להבין למה, זה כבר לפי השעה פה צריך להפסיק. וגם אני אגיד לך שזה קצת ימאם את האופי של אמת ויציב. אחרי שאני התחלתי לעמוד על האופי של אמת ויציב, התחלתי להגיד אותו יותר טוב, כאילו אתה ממש חש מה אתה... עכשיו, זה גם ההסבר הפשוט שגמרה מוזרה בברכות, שקריאת שמע דרבנן ואמת ויציב דורייתא. ואומרים תוספות איך זה יכול להיות. עכשיו תראו, זה ברור, אתה לא יכול להגיד אמת ויציב, לא אמרת קריאת שמע לפני כן. אבל מה הם מתכוונים? אני חושב שהם מתכוונים הוא שבקריאת שמע, בסופו של דבר, אנחנו מקריאים טקסט שמדבר אלינו. הוא באמת ויציב, אנחנו מדברים. כלומר, אדם שקורא שמע ולא מכוון, שהוא מקבל על עצמו את הדברים, שזה בעצם אומרים, באמת ויציב, עיקר הקיום הוא להגיד אמת ויציב. זה עיקר הקיום. כמובן, תוספות צודקים, לא שייך להגיד אמת ויציב, אם לא היה משהו לפני כן. אבל לבוא להגיד שהוא דורייתא, זה להגיד, זה העיקר, העיקר הוא שאתה מאשר. זה כל אופיו של הדבר הזה. אז מה? אז תגיד, ברוך אתה. אבל היא ברכה יוצאת דופן, היא לא חלק מברכות קריאת שמע הקודמים, והיא גם לא שייכת לכללי הברכות הרגילים. אנחנו נעצור כאן, שעה מאוחרת, בשבוע הבא, לפני כן, היה פה רוב שהסכים ללמוד ענייני פורים. בסדר, אז בעזרת השם, בעוד שבועיים נחדש את זה, אני מקווה שנשתדל להשלים פה את הסוגיה, בסדר? יאללה טוב.